דרכו של הנס לבוא יש מי יש. מה זה אומר יש מי יש? זאת אומרת ששפע מביא עוד שפע. הוא בעצם אומר לה, שואל אותה, מה יש לך בבית? תגידי איזה ברכה, איזה טוב יש לך, בשביל שאני אוכל לברך את זה, שאני אוכל לפעול, שיהיה בזה המשכיות, שזה יתרבה, שזה יתעצם, שזה יגדל. וכשהיא אומרת לו, אין לי קול, אין לי שום דבר, אז אלישע הבין שהוא בבעיה, כי היכולת שלו גם לחולל ניסים זה יש מי יש. זאת אומרת, מתוך הקיים זה להעצים אותו. בסוף היא אומרת לו, בכל זאת יש לי משהו, אסוך שמן. מה זה אסוך שמן? זה כמות שמן שמתאימה לאצבע אחת לסוך אותה. מה שהיום עושים בקרמים, בזמנו היו עושים בשמן זית. אז אומר לה, הכמות הזו כבר יכולה לחולל את הנס, תביא את כל הכלים שאת יכולה לאסוף מהשכנים, ותסגרי את הדלת, ותצקי אותם, תצקי מתוך הכלי שלך לכל הכלים. אבל הנקודה הזו היא בעצם הלימוד הכי חשוב עבורנו. שואל, מה יש לך? וזו שאלה עבור כל אחד מאיתנו. איזה טוב, איזו ברכה יש לנו בחיים שאנחנו יכולים לבקש להעצים את זה. יש דיבור מרבי נחן שהוא אמר פעם, כשבן אדם רק מתלונן על מצבו, אז כביכול אומרים לו מה זה רע, חכה חכה תראה מה זה רע. אבל כדאי לדעת שאדם שמתלונן על מצבו לאורך זמן, זה לא אדם רע, זה הרבה פעמים, זה מה שהוא מכיר, שככה התייחסו אליו. בן אדם שגדל אצל הורים ביקורתיים לאורך זמן, מה זה בעצם הביקורת? הביקורת זה מבט מתמשך על מה שחסר. זאת אומרת, זה מבט מתמשך והערות על מה שעשינו שהוא לא כראוי, שהוא לא עומד בסטנדרטים הגבוהים. בכלל המושג ביקורת זה כמו שמבקרים מוצר לפני שהוא יוצא לשוק ובודקים אם הוא נעשה כראוי ואפשר לשווק אותו. ובעצם העבודה היא לראות אם הוא נעשה כראוי, ואם מוצאים בו פגמים אז לא מוצאים אותו לשיווק, בעצם מתקנים אותו. אבל יש אנשים שהם ככה גדלו, שמבט כל התקשורת שלהם עם המבוגרים שגידלו אותם זה היה דרך מה שחסר. זאת אומרת, כל מה שהם עשו, הצביעו להם כמה זה לא כמו שזה אמור להיות. ואם זוכים יותר להיעדר בזה, אז זה לא רק ביקורת, זה דרישה וביקורת. ביקורת זה תשומת לב למה שעשיתי שזה לא טוב, ודרישה זה תשומת לב למה שלא עשיתי שזה גם לא טוב. אבל בעיקר אני מזכיר את זה כלימוד זכות, שאם בן אדם גדל ככה, אז אחרי זה הוא בעצמו מאמץ את אותו מבט על המציאות. הוא בעצם מתבונן על המציאות דרך החיסרון, ובאמת זה מה שהוא רואה. הוא רואה את מה שאינו, הוא רואה את מה שלא נעשה. והיכולת הזו לראות את הטוב ולהודות עליו היא ממש עבודת מודעות. זאת אומרת, זה עבודה של בחירה. והזוהר הקדוש מגלה לנו שזה ממש המפתח למשוך את השפע מחדש אל חיינו. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות על המילים בתפילת אלוהי נשמה, כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני. ככה הוא עושה רק תמונת תקריב על הציטוט הזה. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני. זאת אומרת, לראות בכל עת ובכל רגע על מה אני יכול להודות. אבל בעיקר זה לראות את החוקיות הזאת, של הנביא אלישע לא יכול היה לפעול את הברכה המיוחדת שהוא רוצה לפעול לאשת הנביא עובדיה, בלי שהיא מוצאת את הטוב הזה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו מתרגלים הכרת הטוב בהתבודדות, אבל רוצים כבר להגיע לתכלית, לדבר על מה שחסר. אפשר להגיע לזה, גם זה יש, גם זה יש לזה מקום, על מה שחסר. אבל הטוב, כדאי לשעות איתו, להרגיש אותו, לחוש אותו, יותר מאשר שהוא נראה במבט הראשון. אחרי זה יש שם עוד המשך לסיפור הזה, אותה הפטרה של פרשת השבוע, של אישה מדי פעם שהוא עובר בשונם, הוא עוצר שם לנוח, ללון, ואישה שונמית עוברת לבעלה, הנה איש קדוש עובר אצלנו. שואלים חז"ל, מאיפה היא ידעה שהוא קדוש? אז נאמר ששני חכמים בגמרא, שכל אחד אומר את דעתו מאיפה היא ידעה שהוא קדוש, כי בעצם זה משהו שלא ניכר חיצונית. זאת אומרת, בן אדם יכול להעמיד פנים, בן אדם יכול להיראות באופן מסוים, אבל איך יודעים שהוא באמת ככה? אחד מחכמי הגמרא אומר, בזה שהיא לא ראתה זבובים על שולחנו. מסתבר שבשפת הסמלים, הזבובים מסמלים מחשבות רעות, מחשבות שליליות, או מחשבות ירודות. כתוב שאחד הניסים שהיה בבית המקדש, שלא היה זבוב בבית המטבחיים. אז אומרים שמבחינה רוחנית זה היה שאנשים שם שמרו על מחשבתם. גם רבי נחמן מביא בספר המידות שאהבת אישה לבעלה או אהבה בין איש לאשתו ניכרים בבית על ידי הזבובים. אבל הוא לא מפרש שם בספר המידות אם ריבוי זבובים מעיד על אהבה או היעדר זבובים מעיד על אהבה. אז לפי העניין הזה של האישה השונמית, כנראה היעדר זבובים. זאת אומרת שהמחשבה היא נקייה, שהמחשבה היא בגדולתה, אז כנראה זה היעדר זבובים. לזבובים יש להם את החיישנים כנראה בהיבטים הרוחניים. אז מסתבר שזה נאמר דווקא על זבובים. וזה מעורר הרבה שאלות. היום מישהי שאלה אותי, ואם יש שם לכלוך? אז זה כבר להתחיל בהתחכמות. כן? אבל הזבובים זה הנקודה הזאת של היכולת, היכולת הזו בעצם להיות במחשבה הגבוהה והטובה. וחלק מהעניין הזה שהיא ראתה, האישה השונמית ראתה את אלישה, יכול להיות שהיא ראתה מה קורה כשהוא נמצא עם הזבובים, וברגע שהוא לא נמצא, הזבובים ממשיכים לעבוד אצל בני הבית. איש קדוש זה בעצם שגם התוכן הפנימי שלו הוא מאוד גבוה. אנחנו רואים שחז"ל עשו הבחנה ישרים, צדיקים, חסידים וקדושים. זה מופיע בתפילת נשמת כל חי, נאמר בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתעלל ובקרב קדושים תתעלל. אז אנחנו רואים יש פה סדר עולה, יש ישר, צדיק, למעלה מצדיק זה חסיד, אלא למעלה מזה חסיד זה קדוש. אבל הקדוש זה משהו שאין לו שום ראייה חיצונית. כי בהתחלה נאמר, אצל הישרים אתה יכול לקלוט את זה בפה שלו, בפי ישרים תתעלל, ובשפתי צדיקים, ובלשון חסידים. יש פה, שפתיים, לשון. אבל על הקדוש, שזה מהות פנימית, אין לזה שום היבט חיצוני. זה בקרב, זה עניין פנימי. ובשביל זה בעצם שואלת הגמרא, איך הוא ידע שהוא אדם קדוש? כל מדרגה אחרת, יש לה איזשהו היבט חיצוני. בלימוד של האדם, בדיבור שלו, בשירה שלו, בנתינה שלו. אבל הקדוש זה מהות אחרת לגמרי. ועל המהות הזאת, אז הוא על זה האישה השונמית ביקשה לעשות משהו עבורו, עבור האדם הזה. עכשיו, אז כפי שאמרנו, האדם הקדוש הוא בעצם ניכר במחשבתו, כי זה בעצם המקום שגם אנשי מעלה נוטים לפעמים שמה לא להיות במודעות מלאה. אנחנו, ככל שהמודעות גדלה, אז הדיבור שלנו משתנה, המעשים שלנו משתנים. אבל הרבה פעמים, גם אנשי מעלה, במחשבתם, המחשבה יכולה ללכת למחוזות לא רצויים. והבחיר, והרבה פעמים גם בן אדם פחות נותן לזה תשומת לב, כי זה באמת לא ניכר בעולם העשייה, כמו שדיבור ניכר, והמשמעות שלו, ולא כמו שמעשה ניכר. אבל הבחירה הזו, לשמור על המחשבה, זה עניין גדול מאוד. אפשר לעבוד על זה. כל אחד, אפשר להחזיק צנצנת עם זבובים בבית, ולהתאמן על העניין. טוב. זה היה בשביל להעלות חיוך על פניכם. אני לא יודע אם זה ממש מצחיק, אבל סוג של ניסיון. עכשיו, הנקודה הנוספת ש... אז לפני שאני אבוא לנקודה הנוספת, אני בעצם אסכם את שתי הנקודות שהוזכרו עד עכשיו, שאחת מהן זה למצוא את הטוב הקיים, ובעצם להבין שהברכה בחיינו היא לא, זה לא משהו חדש. היכולת שלנו להשיג שינוי והעצמה בחיים זה דרך משהו שהוא כבר קיים. הרבה פעמים אנחנו מדמיינים שהברכה והשפע יגיעו דרך משהו חדש, ופה יש הזמנה, כמו הנביא אלישע שאומר לכל אחד מה לך בבית, זאת אומרת, מה כבר נמצא, וגם מה לך בבית, זאת אומרת, לא מה לך בחוץ, מה יש כבר בתוך אותה מציאות, ולא רק זה, אחרי זה אומר, בשביל שהברכה במשהו הזה תתממש, אומר, אם אפשר לסגור את הדלת, זאת אומרת, את יכולה להביא כלים מבחוץ, אבל שזה יהיה משהו פנימי, משהו שאינו נראה לעיני כל החוץ. אז זה נקודה אחת שהוזכרה. והעניין השני זה שהקדושה היא בעצם על ידי שבן אדם מתאמן בשמירת המחשבה, וזה גם הזבובים שמים לב. וגם אפשר לראות שיש בפי ישרים, יש שם תתעלל, תתקדש, תתברך, שיש ערך גדול למילים שלנו, יש ערך גדול לשירה שלנו, להודיה שלנו. אבל מלבד כל זה יש גם את הבחירה לשמור על המחשבה. לשמור על המחשבה זה בעצם לתחם אותה. זה להשאיר אותה היכן שהיא נמצאת. עכשיו, במקום אחר, מדבר רבי נחן על כך שבכל אחד מאיתנו יש איזשהו חלק מכל הבריאה שנמצא בתוכו. במילים אחרות, אני אנסה להסביר את זה עד שאני ארגיש שאני מבין את מה, על מה אני מדבר. אומר, בכל אחד מאיתנו יש איזשהו ניצוץ של אלוקות. עד לפה זה משהו ידוע. אבל אומר רבי נחן, הניצוץ הזה שיש בתוכי, הוא מכיל כביכול צירופים וחלקיקים מכל היקום. כביכול משהו מכל היקום נמצא בתוכי. ואם אני בקשר עם המשהו הזה, עם הנקודה הזו, אז אני בעצם בקשר עם מה? כל היקום, עם כל הבריאה. ואז אם אני בקשר עם הנקודה הזאת, בן אדם לא מרגיש בודד, הוא מרגיש באמת מחובר לכל הבריאה. אבל אם בן אדם מנותק מהנקודה הזאת, אז גם הוא יהיה בין הרבה אנשים, הוא מרגיש בודד, כי הוא בודד, זה בעצם ניתוק. ניתוק זה בעצם מהיעדר חיבור. ראיתי פעם סטיקר שנאמר, בודד, תתבודד. זה בהקשר, כי בהתבודדות אצל רבי נחמן, זה בעצם ליצור חיבור עם אותה נקודה פנימית, עם אותה מהות פנימית. אז עכשיו, כמה שבן אדם לומד להיות בקשר עם הנקודה הזאת, ובעיקר לדעת שהנקודה הזו זה לא סתם נקודת אלוקות שבתוכו, אלא יש בנקודה הזו, נקרא לזה, אני לא יודע לקרוא לזה, ה-DNA של הבריאה, או צירופים מכל הבריאה כולה, מכל העולמות שבתוכו. זה הרבה יותר מאשר להגיד רק ניצוץ אלוקות שבתוכי. משהו מכל היקום בתוכי, ואם אני בקשר עם העניין הזה, אני מחובר ליקום. עכשיו תראו את זה במילותיו של רבי נחמן. הוא אומר, אני קורא את זה מתוך סימן ק"א בליקוטי מוהר"ן. כי בכל אדם יש בו חלק מכללות כל העולמות וצירופים. גם אם לא כל המילים מובנות, אבל זה כדאי לשים לב. כי בכל אדם יש בו חלק מכללות כל העולמות. לא מכל העולם, מכללות כל העולמות. בעיקר שאת רוב המשפט הבנו, מילה אחת נותרה לא כל כך מובנת, וצירופים. אבל כוונה זה יכול להיות גם צירופי אותיות או צירופים שמצרפים אליי חלקיקים מכל העולמות. זה נשמע טוב. יש בכל אדם, כי בכל אדם יש בו חלק מכללות כל העולמות וצירופים. ובכל מה שהוא מדבק את עצמו לשם, מה זה לשם? מדבק את עצמו לאיפה? לאותו חלק, שהוא, עם מה בנוי החלק הזה? מכללות כל העולמות וצירופים. כל מה שהוא מדבק את עצמו לשם, הוא מקשר חלקו. הוא מקשר חלקו, בעצם הוא מתקשר לחלק שלו, שבעצם מחבר אותו אל כל השלם. וכשהוא הולך אחר שרירות ליבו ותאוותו, הוא מקשר חלקו והאותיות והצירופים לסתרא אחא חס ושלום, מתבלבלים האותיות והצירופים. אני אסביר. או כשהוא הולך אחר שרירות ליבו ותאוותו. שרירות ליבו זה בעצם ללכת לכל מיני פיצויים רגשיים שהם בעצם נותנים לי איזשהו מענה לחיסרון מתמשך בתוכי. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מכניס בן אדם לאיזושהי מצוקה רגשית, ושדרך זה הוא יבקש וירצה והתגעגע לפגוש את המילוי האמיתי, שזה הקשר עם החלק הזה שהוא החלק מכללות כל העולמות וצירופים. וללכת בשירות ליבי זה בעצם כל מיני התמכרויות קטנות שיש לבן אדם, שנותנים לו איזשהו פיצוי שמעניק לו שקט מסוים, שמאפשר לו להתעלם מלהיות בקשר עם החלק מכללות כל העולמות וצירופים. לכן, אחד הדברים שאם רוצים לתקשר מחדש עם החלק הזה שבתוכי, שהוא יש בי חלק מכללות כל העולמות וצירופים, מקווה שתדעו להגיד את זה בעל פה, יחזור על זה שוב על המשפט, ואחרי זה אתם תגידו. כי בכל אדם יש בו חלק מכללות כל העולמות וצירופים. בבקשה. כי בכל אדם יש בו חלק מכללות כל העולמות וצירופים. עכשיו בואו נגיד את זה, כי יש בי. כי יש בי חלק מכללות כל העולמות וצירופים. זה נפלא לחשוב ככה. אז שרירות ליבי, בצורך העניין, זה לצרוך דברים שהם נותנים לי איזשהו מענה, פיצוי זה גם אותיות ציפוי, ציפוי במובן הזה שזה לא הדבר האמיתי, לא הדבר הזה בעצמו. ולפעמים יש דרך גם, שרוצים לעשות עבודה פנימית, אז בעצם אפשר להזמין כל אחד לשאול מאיזה התמכרות הוא מסכים להימנע לצורך התרגול. עכשיו, זה לא חייב להיות התמכרויות חמורות כפי שנהוגות בעולם. אבל כל אחד יש לו את העניין שלו שנותן לו איזשהו שקט. או הרגל חדשות, או הרגל לדברים שהוא מרגיש שהם בעצם זה השרירות ליבו. שרירות ליבו זה בעצם הענות למשהו של בא לי, אבל שנותן לי איזה שקר. עכשיו, מה יקרה אם אני לא יענה לאותו שרירות לב, לאותו בא לי? אז יתעצם הכאב של החיסרון. ואם יתעצם הכאב של החיסרון, ואני יודע לעשות עבודה, אז יתעצם גם הגעגוע. יתעצם הרצון לפגוש את אותו חלק מכללות כל העולמות וצירופים. אז אני לא אעבור כל אחד וישאל איזה הימנעות הוא לוקח על עצמו, אבל אני כן מזמין אתכם לחשוב במחשבתכם איזה, אם הייתם נדרשים להגיד איזה הימנעות הייתם לוקחים, מה הייתם לוקחים? שימו לב איך אני מקל על העניין. לא רק שאני אומר שאני לא אשאל, אומר, לו הייתם צריכים להישאל, אבל אנא מכם, מי שיש לו כבר מחשבה על לו הוא היה צריך לקחת על עצמו משהו, האם יש לכם כבר את הדבר שאותו הייתם לוקחים באימנות? מי שיש לו שירים את היד. אחרת אני אצטרך לשאול את הסבובים. יפה. אז תדעו שהעניין הזה של האימנעות הזו, היא בעצם יכולה להיות מפתח. כי האימנעות הזו זה בעצם סוג של בריחה שלי, של בריחה רגשית. והבריחה הזו היא בעצם נותנת לי מענה זמני שמאפשר לי לאורך זמן להתעלם מהקשר שיש בי, להתעלם מהחלק שיש בי, חלק של מה, מי זוכר את ההמשך? מכללות כל העולמות וצירופים. עכשיו איזה הפסד זה. חפיסת שוקולד במקום כללות כל העולמות וצירופים. זה הכי טוב. נהיה שהשוקולד יהיה טוב. וגם, אני גם לא רוצה שתצאו פה בתחושה שיש בעיה עם השוקולד. המשיכו עם השוקולד, אבל יש פה הזמנה לראות מה הם אותן דברים שהם, אני יודע שהם ממש לא טובים לי, אבל החיסרון הוא כל כך כואב שבעצם בן אדם הולך אחר שירות ליבו ותאוותו. אז מה קורה? הוא מקשר חלקו והאותיות והצירופים לסתרה אחת. זאת אומרת, זה חוויה שבמקום חיבור, זה כביכול להעצים את הניתוק. זאת אומרת, כל הפיצויים הללו, באמת נתתי דוגמה עדינה של השוקולד, אבל יש פיצויים שממש מחזקים מאוד את הניתוק, ומתבלבלים האותיות והצירופים, והדעת גם כן מתבלבל. ופה מגיע המשפט שהוא עבורי הכי חזק בציטוט הזה, והוא גלות השכינה. מה בעצם אומר רבי נחן? שכשאני בקשר עם החלק שבי, שיש בי, שהוא חלק מכללות כל העולמות הצירופים, כי בכל השכינה יש לה מקום טוב, יש לי מודעות, יש לי קשר עם החלק הזה. מה זה בעצם המושג גלות? גלות זה שהדבר לא במקומו, לא במקומו הראוי לו. אז כל אחד מאיתנו אמור להכיל בתוכו חלק מהשכינה הקדושה, והוא להיות משכן. כל אחד הוא המשכן. משכן נהדר לשכינה. וכשאני בעצם לא בקשר עם החלק הזה, אז לשכינה אין מקום להיות. כי לניצץ הזה יש רק מקום אחד להיות בתוכי. אז חלק מכללות כל העולמות וצירופים. חלק מכללות כל העולמות וצירופים. אבל זה כדאי לדעת שאם בן אדם רק לוקח על עצמו הימנעות ממשהו לצורך תרגול כוח הרצון, זה נחמד. אבל פה, אם אני יודע מראש לאן זה מכוון, שזה מעצים אצלי את החיסרון ומעורר אצלי את הגעגוע, את הכיסופים אל הטוב, זה גם בעצם הרבה פעמים גם מעורר כאב שמבקש את ההתייחסות שלו ושמבקש את תשומת הלב שלו. עכשיו, הכאב הזה מתעורר בשביל שנדע מה לבקש, שנדע למה להתגעגע. אחד הדברים שהכי חסרים בחיים שלנו זה געגוע. אבל געגוע למה שבאמת אמור להשלים אותנו. אז הוא גלות השכינה. אז אם זה גלות השכינה, אז איך דחנה את המצב שאני כן בקשר עם החלק מכללות כל העולמות וצירופים? איך? גאולה. זאת אומרת, שהשכינה על מקומה. בעצם אנחנו מתחילים תהליך של להחזיר את כל החלקים האלו, את החלקים מכללות כל העולמות וצירופים. עכשיו אצל רבי נחמן יש עוד מושג. הוא אומר, מי שרוצה להתפתח, הוא בחור לו איזה עניין לעבוד עליו, לחיוב, איזה תכונה לרכוש אל תוכו, או איזה רעיון בתורה להגות בו. הוא אומר, יש שלושה שלבים שצריך לעבור אותם. קורא לזה עיבור, יניקה ומוכין. עיבור זה הריון. יניקה זה כבר השלב שהייתה לידה, והתינוק הוא כבר יונק. אבל היונק עדיין, מצד אחד הוא חי את החיים האוטונומיים שלו, מצד שני זה תלות מלאה באמא. זה לא שלב שהוא מעכל מזון חיצוני, מלבד המזון הכל כך מותאם לו במדויק כמו חלב אם. השלב השלישי זה מוכין. מוכין זה נקרא כבר דעת, שהוא עומד בדעת משל עצמו, שהוא כבר מממש לגמרי את החיים העצמאיים שלו. אז אומר רבי נחמן, כל אחד מאיתנו צריך לעבור את שלושת השלבים הללו. בכל דרך חדשה, יש את השלב הראשון שזה העיבור. אנחנו עוד באמת, אנחנו והדרך זה אחד, עוד אין שם את העצמאות. גם התינוק שהוא מאימו, הוא אחד איתה לגמרי, אין שם שום הפרדה ביניהם. במילים אחרות אומר רבי נחמן, בואו תשעו עם העניין. יכול להישמע שדרך טובה זה 9 חודשים, ללכת עם עניין מסוים 9 חודשים. גם 9 ימים זה טוב. אחרי זה, יש שלב שאני כבר יותר עצמאי. שעדיין אני בעצם תלוי במורים, במדריכים, בדרך החדשה, אבל זה כבר יהיה ניקה. ואחרי זה במוחין, זה שכבר זה נמצא חי ועומד בזכות עצמו לגמרי. אבל כשנמצאים בדרך הזאת, משהו מתפתח בתוכנו. ואנחנו הרבה פעמים, זה דור האינסטנט. עכשיו, זה לאו דווקא דור הזה, זה בכלל בעולם, לבני אדם אין סבלנות לתהליכים. רוצים שהכל יקרה מהר. אבל לפעמים יש את הברכה המיוחדת בתהליכיות הזו. סופר רבי שמואל מסלנט, שהיה מגדולי חכמי ירושלים, שהיה פיקח מאוד. והרבה סיפורים יש על הפיקחות שלו, איך הוא היה קולט דברים גם מה שאחרים לא ראו. אז יום אחד הגיע אליו אחד מישירי העיר שהיה כבר זקן, והוא סיפר לו בצער שהוא רצה להיות חכם, והוא חילק את כל רכושו בעודו בחיים לילדיו, חתניו, קלותיו, נכדיו, והשאיר לעצמו קצת. והוא סיפר לו שמהרגע שהוא חילק את הרכוש, את כל הכסף שהיה לו, קרה דבר לא נעים. הם פחות ופחות התעניינו בו הילדים שלו. פחות באו לבקר אותו, פחות באו לדאוג לצרכיו. והוא שיתף את רבי שמואל בסלנט בכאב הזה שלו, שמצד אחד הוא נתן להם את כל מה שהיה לו. מצד שני, הקשר הלך ונחלש. רב שמואל אמר לו מה לעשות, נתן לו עצה. אחרי כמה ימים הופיע בסלון של אותו יהודי תיבת ברזל גדולה כזו, תיבה שיש בה, נהגו לשים בדברים מקרי ערך, דברים חשובים. ומאז אותו יום שהתיבה הזו הופיעה בביתו, היחס החם חזר. הקלות עשו ביניהם תורנות, מי תבשל לו ארוחה כל יום. החתנים עשו קניות, יכול להיות הפוך. החתנים עשו תורנות, מי יבשל כל יום, והקלות עשו קניות. והשלווה והאהבה וההתעניינות חזרו לחייו. וככה חלפו להם כמה שנים טובות, בטוב ובנעימים, במחיצת משפחתו. ולימים, בהיותו זקן ושבע ימים, הוא חלה את חוליו אשר מת בו, אבל זה כבר באמת שהוא היה זקן ושבע ימים. מה הדבר הראשון אחרי שחזרו מהלוויה, אולי יותר מנומסים, אחרי מהשיבה, אתם צריכים, זה סיפור בהשתתפות הקהל, מה הם עשו? הלכו ופתחו את התיבה. ומה היה בתיבה? התיבה הייתה ריקה לגמרי. היה שם המכתב, לכו לרבי שמואל מסלנט. כשהלכו לרבי שמואל, אמרו לו מה זה? אז אמר, זה התיבה שזיכתה אתכם במתנה יקרת ערך של עוד 5 או 7 שנים של כיבוד הורים מכל הלב. עכשיו, מה הרעיון? אי אפשר לקרוא לזה תרמית, הוא לא אמר שום דבר, הוא רק שם תיבה בבית. אבל מה בעצם הוא בנה על זה? שכוח הדמיון שלהם יעבוד על כך שיש שם משהו מאוד משמעותי עבורם. עכשיו, למה אני מזכיר את הנקודה הזאת? כי זה כוח ההמתנה. לפעמים בן אדם רוצה כבר לחלק את הכל, אבל יש את טבע האדם.
כי בכל יש בי איזו נקודה שכל היקום, כל הקוסמוס בתוכי. יש לי איזה חידוש, יש לי איזה בשורה. לא במובן של יומרה, לא במובן של גאווה, לא במובן של אגו. אלא לזהות את העניין המיוחד שלי שאיתו אני יכול להביא חידוש, איתו אני יכול להתעצל עם זה. אבל גם פה לא למהר אותו. לא להגיד שאני מבין אותו כבר על בוריו לגמרי. אנחנו רואים בכל דבר שבן אדם נוגע בו, הוא מתחיל להתאמן עליו, הוא מתחיל לטפח אותו ולפתח אותו, כמה שהוא מתרגל את זה יותר, זה הולך ומשתבח, זה הולך ומעמיק, זה הולך ונהיה יותר טוב. אז גם על החלק הזה, מכלליות, כל העולמות וצירופים, יש את היכולת הזו להביא שם עיבור יליקה ומוכן. שמה שיחה מעניינת שם ברקע. הטוב משכנע.
זה החלק של
התמונות
שאומרים החלק
כלא עמימה? החלק כלא עמימה, קודם כל הציטוט המקורי, זה חלק כלא עמימה על ממש, ככה מביא המשנה זלמן בעל התניא. כן, פה מה שרבי נחמן מביא לנו את הביטוי הזה, החלק כלא עמימה על ממש, אומר, זה חלק שיש בו מכלליות כל העולמות הצירופים. זה לא רק איזושהי נקודה אלוקית שבתוכי, אלא להיות בקשר עם הנקודה הזו, אני בקשר עם כל היקום, אני בקשר עם כל העולמות. וכשאני לא בקשר עם הנקודה הזאת, כביכול בן אדם חווה בדידות, חווה ניתוק מהעניין. דיברנו על כך פעם שהמילה ניתוק, אפשר לבנות ממנה 4 מילים שונות, כשמסדרים את המילים הללו מחדש. יש את המילה תינוק, יש את המילה ניתוק, קינות ותיקון. עכשיו, מה אנחנו עושים עם המילים הללו? אנחנו עושים לסדר אותה באיזשהו סדר רגעים. אז המילה הראשונה שאותה אנחנו ניקח זה תינוק. תינוק זה בעצם המצב הראשוני, זה תחילת הדרך. תינוק זה אומר שאתה מקבל את כל המציאות על נקי, מה אתה עכשיו מוכר לעשות. עכשיו, התינוק במצב הזה, כמו שאני מבקש להתייחס אליו, לראות את המציאות הלקי, אני יכול לבחור בניתוק או בתיקון. מה זה בעצם תיקון? לתקן, לתקן משהו זה בעצם לחבר חלקים. אצל ימים מעלה השלום המושג תיקון זה נקרא עלייה לראיית היש. זה בעצם תיקון. זאת אומרת שבגלל כל מה שעברנו בחיים, אנחנו לאט לאט כבר לא רואים את הברכה שיש בחיינו. אז תיקון זה לא לייצר משהו חדש. זה לראות בתוך הקיים את הברכה שכבר נמצאת. בעצם בעניין של תיקון. והניתוק זה בעצם שקיימים הרבה דברים מבורכים, אבל משהו בתוכנו מנותק מזה. ניתוק מול תיקון. עכשיו זה יכול לשמוע רק סתם משחק מילים, אבל פה אנחנו עושים סדר. התינוק יכול לבחור לאן הוא מפנה את תשומת הלב שלו, אל התיקון או אל הניתוק. אם הוא בחר חלילה בניתוק, שהוא בעצם מתנתק מאותו חלק שיש בתוכו מתוך כלליות עולמות וצירופים, אז לכן יש קינות. קינות במובן הזה של בכי. אבל רבי נחמן לשיטתו, ולא חשוב באיזה שלב ובאיזה גיל בן אדם יתעורר, הוא יכול לעשות את ההתחלה הזאת ב... הרבה פעמים בן אדם לא בוחר בדרך חדשה כי נראה לו שהוא כבר מאוחר מדי. זה מוזכיר את השיחה הזו שאנחנו אומר לעניין התחזקות ובא ליפול האדם בדעתו מחמת ריבוי הפגמים והקלקולים שקלקל על ידי מעשיו. ענה ואמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. עכשיו מה הדבר העיקרי בשיחה הזאת, הקצרה הזאת? לעניין התחזקות ולפעול עליו לדעתו מחמת דבי ירבלי ותקבלים שתוכל על ידי מעשה. הוא בעצם אומר שזה שבן אדם קלקל הרבה זה לא אומר כלום, אבל זה כן יכול לגרום לו לנפילת הדעת. מה זה נפילת הדעת? מה זה ייאוש? מה זה ההגדרה של ייאוש בהקשר הזה? זה לוותר על המעט שבאפשרותי. זה בעצם ייאוש. ייאוש זה בעצם להכיר, בעצם זה באמת להכיר במטח שאני לא יכול לעשות, אבל יש משהו שכן אפשר. והייאוש לא מכיר בערך של המעט של אשתי, לא מכיר בערך של הכלי הקטן של הסוג שמן בתחילת השיעור. באמת זה רבי משה חיים לוצאתו הרמח"ל הקדוש במסילת ישרים מייחס לזה 4 פרקים בעניין של מידת הנקיות. מידת הנקיות זה אולי מה שאנחנו נקרא בשפתנו היום הדיוק, פעולה נכונה. זה יפה מאוד, אני מזכה אותך בכוס תה נוספת. זה כבר תרגולת של תיקון לראיית היש. עכשיו בכלל, המשחקי האותויות הללו זה שיטה של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הקדוש אומר שכל מציאות שבה אנחנו פוגשים זה צירוף אותיות. אנחנו יכולים לקחת מציאות שלילית ולשנות את הצירוף אותיות. אז יש מילים שזה מסתדר נהדר, כמו עכשיו שתיארנו, או כתוב בספר יצירה, אין בטוב למעלה מעונג ואין ברע למטה מנגע. זאת אומרת, לקחת מצב של נגע ולהפוך אותו לעונג. זה לא רק מסתכל מילים, זה להבין שהמציאות, זה מתאים גם למה שהוזכר פה, יש בה צירופים, צירופי אותיות. כל בעצם שם של תיאור מצב זה אותיות מסוימות שבחרתי לצרף אותם. אז יש צירופים שליליים ויש צירופים חיוביים. אבל שם טוב, אני אומר, ממש לעשות עם זה עבודה, לקחת את הצרה ולהפוך אותה לצוהר. אבל מה שאני רוצה להגיד, גם במצבי נפש שאין לי את ה... הבנה איך לשנות את המילים, אלא אומר, גם שם יש באפשרותך לעשות את הצירופים אחר, לעשות אותם באופן אחר, לראות אותם במצב אחר. זה לסדר את הדברים במקומם, זה קצת קשור למה שדיברנו בשבוע שעבר, שבן המלך מביאים אותו לאיזה מבחן מול כיסא שמאוד מזכיר את הכיסא של שלמה המלך, שהכיסא המדהים הזה לא מתפקד, ואז הוא בעצם רואה שיש שם את כל מה שהכיסא צריך בשביל להיות בתפקוד המלא שלו, אבל הדברים לא נמצאים במקומם. הוא מבין שם שהוא צריך לסדר אותם אחרת. אז הוא רואה שלמעלה מעל הכיסא חסרה, שושנה. זה מאוד, זה תענוג לשמוע. הוא מסתכל שהשושנה נמצאת רק למטה, וצריך להעלות אותה מלמטה למעלה. ואחרי זה יש שם גם שולחן וכיסא ומנורה, שאותם צריך כל אחד מהם לנתק קצת ממקומו. אבל החידוש שבתוך הקטע הזה, שיש את הכל נמצא. אז הוא לא מקבל את המשקל הראוי שלו. אז יש לשנות את הצירופים, זה אותו רעיון, זה לשנות את המיקומים של הדברים, לשנות את המשקלים של הדברים. וגם לשנות את, כשאני אומר משקל, זה מה העיקר ומה תפל. איזה יופי שהייתה לנו עילה להזכיר את השושנה משבוע שעבר. השושנה צריך להרים אותה מלמטה למעלה. מלמטה למעלה. מלמטה למעלה זה, אמרנו שהשושנה זה תפילה, זה גם היכולת להתפלל, לדבר על מה שאנחנו מבקשים. תורה למדלת, בסימן למדלת, רבי נחמן שואל, למה צריך להתפלל אם הקדוש ברוך הוא יודע את כל מחשבותינו? אז הוא אומר שהדיבור של התפילה זה כלי השפע. כלים השפע אני רוצה לרדת אלינו, אבל אין לנו כלים להכיל אותו. כשאדם מתפלל על הדבר, הוא בעצם מכין כלי בשביל שזה יופיע. גם פה, אומר, הוא במה יכולים להוריד השפע, אני קורא מתוך סימן קוף ב', על ידי התפילות, כי התיבות הם כלים לקבל השפע. התיבות הם כלים לקבל השפע. גם תיבה עצמה זה בלשון הקודש, גם מלשון ארגז, תיבה, וגם מלשון מילת התפילה. עכשיו, יש פה עוד נקודה, ואיתה נסיים בעזרת השם. אולי. קודם אמרתי שבעניין של ללכת בשירות, בן אדם שהולך בשירות ליבו, המשמעות היא שהוא מחזר את כל החלק שלו שכלול מכל העולמות וצירופים, הם כביכול מתפזרים בעולם. פיזור הנפש, לא רק שבן אדם לא מגיע לתכליתו ולייעוד שלו, אין בזה משהו מאוד כואב, הוא כאילו ממש מפזר חלקי נפש. אז מקודם תיארתי מצב של ניתוק או חיבור, אבל יש לפעמים משהו שהוא, זה לא מילים, זה לא קשור לניתוק או חיבור. פיזור נפש זה כביכול חלקים שונים ומנוגדים בכל קצות העולם. חוויה כזו, אינני יודע איך לתאר אותה, אולי זה נקרא אלפים בקבלה כף הכלת, טלטלה כזו של שום מקום. וכשבן אדם מחזיר את עצמו לגבולות פנימיים, על ידי מה שהצרנו מקודם, לקחת הימנעות מאיזה עניין, אז קודם כל, כל הימנעות, אפילו להתחיל ממשהו קל, כל הימנעות זה להביא לידי ביטוי את מידת הגבורה שבנו, שאצל רובנו מנוונת. וגבורות מחדשים את הגבולות. ורק בתוך מצב שבן אדם הוא נמצא בגבולות, אז הביטחון שבו יכול לחזור ולהופיע. במקום שיש היעדר גבולות יש הרבה חרדות, יש הרבה פחדים. גם אצל ילדים, ילד שלא מקבל גבולות ברורים, אין בעצם את התיחום שבתוכו יכולה להופיע האהבה, שבתוכו יכולה להופיע השמחה, שבתוכו יכולה להופיע, בתוכו יכול להופיע השקט. אבל פה שתראו שאיך, באיזה הקשר הזכרתי את זה, כל הימנעות זה בעצם הימנעות ממשהו שהוא לא טוב לי, מאיזושהי בריחה רגשית, זה בעצם לעורר לחיים את הגבורות הטובות. והגבורות בעצם באים לידי ביטוי על ידי גבולות. ואז קורה תהליך שחלקי הנפש שווים ומתקבצים. כמה שבן אדם מחזק מחדש את ההימנעות, מתחיל מדבר קטן, משהו פשוט, ומתמיד בו, הנפש הולכת ומתקבצת בחזרה למקומה. זאת אומרת, חלק מהמושג הזה של חזרה בתשובה, זה כוונה היא להשיב את החלקים שלי שהתפזרו בכל הבריאה, להחזיר אותם למקומם, להחזיר את כל החלקים שלי מהגלות, את חלקי הנפש של המקום הראוי להם. אומר, ושב השם לוקח את שבותך, דהיינו החלק מכלליות העולמות שרשם שבוי, כי בכל זה הלך והתפזר. לכן, אומר, כששב בתשובה, ישובו חלקיו מכלליות העולמות והצירופים, גם כן למקומם. ובכל כמה שבעצם התפזרנו, ואחרי זה בא לידי ביטוי בחוסר שקט, חוסר מיקוד, בבדידות, בפיזור. זאת אומרת, התהליך הזה שבן אדם בעצם מפסיק ללכת אחרי שירות הלב את אהבתו ויודע לחדש את הגבולות בתוכו, קורה משהו נפלא, בעצם כל החלקים ישובו חלקיו מכלליות העולמות והאותיות והצירופים, גם כן למקומם. זה מסוג המשפטים שהם לא לגמרי מובנים כשמשמעו אותם בקריאה ראשונה, אבל תהנו מהסאונה. ישובו חלקיו מכלליות העולמות והאותיות הצירופים, גם כן למקומם. רק להבין את זה תיאורטית, שכביכול כל עוד אני לא עושה את העבודת נפש הזו, חלקים שלי מפוזרים בכל העולמות. מה המשמעות של זה ביחס לשקט הפנימי שלי? מה המשמעות של זה ביחס למיקוד שלי? מה המשמעות של זה ביחס לשמחה שלי? מה המשמעות של זה ביחס למרכה שלי? כן, זה מתאים למה שכשחלקיו מפוזרים ישובו חלקיו מכלליות העולמות והאותיות והצירופים גם כן למקומה, ואז הדעת שלם ומתעורר רחמנות. מתעורר רחמנות בכלל, לא רק על עצמי שאני חוזר למקומי, אלא על כל מי שזה נצרח. אי רצון. שנשמע את השאלה שאלישע הנביא שואל אותנו, מה יש לנו בבית? תגישו בבית. את המעט הזה לסגור את הדלת ולתת לו להתעצל, שיהיה לנו את היכולת אפילו במשהו, שיהיה לנו את הקדושה של הנביא אלישע, שזה קדושת המחשבה. בזה ניכר הקדוש כביכול, הישר צדיק וחסיד ניכרים בדיבור ובמעשה, והקדוש זה ברובד המחשבה המתוקן. ושנדע שכל אחד מאיתנו יש לו ברכה, חלק מכלליות העולמות והצירופים שאמור להיות בתוכו, ואז זה חיבור נפלא לכל היקום. וכשאני לא בקשר עם החלק הזה, יש פעמים שזה במקום חיבור זה ניתוק, אבל יש פעמים שזה במקום חיבור זה פיזור נוראי. אי אפשר לשער את המשמעויות של זה. מה זה אומר אותו פיזור? וכשאדם לוקח על עצמו איזושהי הימנעות מעניין אחד, במשך תקופה מסוימת, הוא בעצם מעורר את הגבורות הטובות. בשפת הקבלה זה נקרא גבורות ממותקות. זה כאילו גבורות שהם יביאו מתיקות לחיים. את הגבורות שמעוררים את הגבולות, שמאפשרים גם לאור האהבה והביטחון להיכנס, כמו בחינוך ילדים, מקום שאין גבולות, האהבה לא תזין, האהבה לא תיתן את הברכה שיכולה לתת. אז הוא אומר, ישובו בעצם כל חלקיו מכלליות העולמות הצירופים ישובו אל מקומם. ואז מהמצב הלא רצוי שנקרא גלות השכנה, גלות השכנה זה לא רק המצב קוסמי של עם שלם, גלות השכנה זה אומר שהניצוץ שהיה אמור שיהיה לו משכן ומקדש בתוכי, כשאין לו את זה, זה נקרא גלות השכנה. וכשזה חוזר אל מקומו, יש לנו את גלות השכנה. יש לנו את גאולת השכנה. ואז שב השמחה לחיינו. ויש התגלות, או, נכון. וגם מתחרז עם המילה גלות. אבל גם במובן שבאמת זה מאוד מתאים פה, ההתגלות. אני רואה את ההשראה שבחיה. התגלות השכנה זה בעצם לחזור לחיות מתוך השראה. לחזור לחיות מתוך מלאות. לחזור לחיות מתוך מלאות שהיא פנימה ולא מתוך... בעצם את כל ההתמכרויות פה אנחנו פורס לשרירות ליבו ותאוותו. הוא משתמש בביטוי הזה שרירות ליבו גם במעשה מבין מלך ובן שפחה שכתוב שהוא הולך אל השתייה, אל האלכוהול ואל הזנות, אומר הולך בשרירות ליבי. אבל פה הזכרנו את זה בהקשר של כשבן אדם מנותק מהחלק מכלליות העולמות וצירופים שלו, מרגיש כל כך חסר, הוא מנסה כל מיני פיצויים שיתנו לו קצת טעם, אבל השירות ליבו ותאוותו עוד יותר מעצינים את האיזון. אמרתי כבר פעם אחת יהי רצון לפני דקה או יותר. אז היהי רצון שאמרתי בתוספת כל ההתכוונויות הטובות שהיו לנו, כל הרצון שלנו להביא אור, ברכה, אהבה, שמחה, חמלה ורחמים לעולמנו, ולדעת שהדרך פתוחה לפנינו לגמרי, רק לבקש אותה. לילה טוב, בהצלחה ובשמחה.
תודה רבה.